שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממדלת במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום מהמשנה ונסיים בעזרת השם את הפרק, פרק כיצד מברכין. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום יש לנו בשיעור שתי משניות, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. המשנה הראשונה עוסקת בדין שהעיקר פותר את התפל בברכות. המשנה השנייה עוסקת בעיקר בדין של ברכה האחרונה מעין שלוש. אלה הנושאים העיקריים, כשתוך כדי הדיון בהם נראה כמה סוגיות אגדת די ארוכות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. אומרת המשנה שכשיש איזושהי תערובת, כלומר אדם אוכל כמה דברים ביחד, אז העיקר פותר את התפל. עכשיו הדוגמה שהמשנה מביאה לזה היא קצת קיצונית, שיש מצב שאפילו לחם יכול להיות תפל, ודבר אחר יפתור אותו. מתי? אם אדם אוכל לחם רק בשביל שהוא יוכל לאכול איתו מליח, כלומר באמת מה שהוא רוצה לאכול זה דבר מלוח, אבל לבד זה קשה לאכול, לכן הוא אוכל עם זה קצת לחם. במצב כזה המליח הוא העיקר והלחם תפל, ולכן הוא יברך על המליח ולא יברך על הלחם. זה המקרה. עכשיו הגמרא מבררת יותר למה שאדם ירצה כל כך לאכול מליח. אז היא אומרת שזה היה קורה כשהיו אוכלים את פירות גינוסר, כלומר הפירות ליד הכינרת, שהם היו כל כך מתוקים שאחרי שאוכלים אותם בשביל להרגיע את הגוף היה צריך לאכול מליח. עד כאן לגבי המשנה, ועכשיו בסוגריים, כמו שאמרנו מקודם, בכל קטע שנראה היום גם נראה די הרבה אגדתה, אנחנו פותחים סוגיית אגדתה שתיקח אותנו עד המשנה הבאה, ובה נדבר בקצרה על פירות גינוסר ועל עוד כמה דברים שיצאו מזה, נחלק את זה לארבעה סעיפים. שני הסעיפים הראשונים זה באמת על פירות גינוסר. בסעיף הראשון מתואר שרבי יוחנן היה אוכל כמות עצומה מהם, ובכל זאת כמה שהוא אכל הוא עדיין כביכול לא היה שבע, כי מרוב שהם היו טעימים תמיד אפשר לאכול עוד ועוד. כמה הוא היה אוכל? אומר רבא בר בר חנה שהיו מביאים לו 1,000 פירות והם היו מאוד גדולים, כך שלכלי של ג' סאה נכנסו רק 100 פירות והוא אכל את כל זה לבד. זה הסעיף הראשון. סעיף השני מתאר מוראים שונים מה היה קורה להם כשמחלו את הפירות. אז רבי אבאו, הפנים שלו היו נהיות מחליקות מרוב שמחה, השערות של רבמי ורבסי היו נושרות, וריש לקיש היה מורד, כלומר יוצא מדעתו באופן זמני עד שהיו צריכים לבוא אנשים לעזור לו להגיע הביתה. זה הסעיף השני. הסעיף השלישי אמנם לא מדבר על פירות גינוסר, אבל גם כן על פירות ארץ ישראל, על פירות מהר המלך, שזה ביהודה, ועל זה אומרים שני דברים. דבר אחד, שהייתה שם כמות עצומה של תאנים עד כדי כך שבשביל להכיל את הפועלים היה צריך להביא 60 ריבו של קערות טונה בשבוע. דבר שני, היה שם עץ אחד ששלוש פעמים בחודש היה מוציא כמות של 40 סאה. זה הסעיף השלישי. והסעיף הרביעי, שמובא כאן ממש בדרך אגב, פשוט כי התיאור שלו מובא באותו סגנון של הסעיף הקודם, הגמרא מתארת עיר אחת בשם גופנית, שהיו שם 80 זוגות אחים כהנים, כלומר 160 כהנים, כשכל שניים הם אחים, וכל אלו התחתנו עם 160 כהנות, וכל פעם שני אחים התחתנו עם שתי אחיות. אלה היו ארבעת הסעיפים, ועכשיו לסיום החלק הזה, כיוון שהזכרנו את המליח, הגמרא מסיימת בזה שרב אומר שכל סעודה צריך שיהיה בה תפשיל עם מרק, כלומר עם רוטב. בזה הגענו למשנה הבאה, וסיימנו את החלק הראשון, כששוב הנושא העיקרי כאן היה שהעיקר פותר את התפל, ולפעמים אפילו לחם יכול להיות תפל. הנושא של המשנה הבאה באופן כללי זה ברכה אחרונה של מעין שלוש. נראה קודם את המשנה ואחר כך ניכנס לגמרא. את המשנה עצמה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון מלמד מה מברכים אחרי פירות שבעת המינים. אז רבן גמליאל אומר שמברכים שלוש ברכות, כלומר ברכת המזון מלאה. חכמים אומרים שמברכים מעין שלוש, כמו שבאמת עושים להלכה. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שיטת רבי עקיבא, שהוא מרחיב את ברכת המזון, והוא אומר, כל דבר שהוא המזון שלך, שזה מה שמסביע אותך, אז אתה מברך ברכת המזון. זאת שיטת רבי עקיבא, זה הסעיף השני. הסעיף השלישי לא קשור לברכה אחרי, אלא דווקא לברכה לפני. מה מברכים לפני שתיית מים? אז תנקמה אומר שמברכים שהכל, אבל רבי טרפון אומר שאומרים, בורא נפשות רבות. עוד פעם אנחנו מדברים על הברכה שלפני. אז אלה הנושאים במשנה. עוד פעם, סעיף ראשון על מה מברכים אחרי שבעת המינים, סעיף שני שיטת רבי עקיבא שברכת המזון זה אפילו על ירק מבושל, וסעיף שלישי מה מברכים לפני שתיית מים. אז זאת המשנה, ועכשיו את הגמרא נחלק לארבע סוגיות, כשהסוגיה הראשונה, שלישית והרביעית עוסקות בסעיפים של המשנה, הסוגיה השנייה מובאת אגב הסוגיה הראשונה. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה, שהיא מתייחסת לסעיף הראשון במשנה, כלומר ברכה אחרי שבעת המינים, כשנזכיר לפי רבן גמליאל מברכים ברכת המזון, לפי חכמים מעין שלוש, ולגבי המחלוקת הזאת נראה עכשיו שלושה דיונים. הדיון הראשון זה לגבי מה המקור למחלוקת, למה לפי רבן גמליאל ברכת המזון זה גם על שבעת המינים, ולפי חכמים זה רק על לחם ולא על שבעת המינים. אז בשביל להבין את זה נקרא שלושה פסוקים בדברים ח', פסוקים ח', ט' ו-י'. בפסוק ח' יש פשוט תיאור של שבעת המינים, ארץ חיטה וסורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, זה פסוק ח'. בפסוק ט' כתוב, ארץ אשר לא ומסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה וכו'. נשים לב שהפסוק מתחיל במילה ארץ וגם מוזכר בו לחם. בפסוק י' יש לנו את הציווי על ברכת המזון, ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך וכו'. עכשיו השאלה היא, למה מתייחס אותו ציווי של ברכת המזון? האם רק ללחם שמוזכר בפסוק הקודם, פסוק ט', או לכל שבעת המינים שהוזכרו שני פסוקים לפני זה בפסוק ח'? אז חכמים אומרים שזה מתייחס רק לפסוק הקודם, רק ללחם. למה? כי כמו שבתחילת פסוק ח' יש את המילה ארץ, גם בתחילת פסוק ט' יש עוד פעם את המילה ארץ, אז מזה משמע שפסוק ט' מתחיל משהו חדש, מנותק מפסוק הקודם, וממילא רק על זה יש ברכת המזון, זו דעת חכמים. רבן גמליאל לעומת זאת סובר שהציווי על ברכת המזון הוא גם על פסוק ח', על כל שבעת המינים, וזה שיש עוד פעם את המילה ארץ ואז לחם, זה בא ללמד משהו אחר, שגם כשמברכים ברכת המזון על חיטה ושעורה, זה דווקא כשעשית ממנו לחם, אבל אם כססת את הגרעינים, אז לא מברכים ברכת המזון גם לפי רבן גמליאל. עד כאן הסעיף הראשון, למדנו למקור למחלוקת בין רבן גמליאל לחכמים. הסעיף השני זה מאוד קצר, כמי ההלכה רבי יהושע בן לוי פוסק כחכמים שמברכים מהן שלוש. הסעיף השלישי זה לגבי הנוסח של הברכה, הגמרא מביאה נוסחים שמאוד דומים לשלנו, גם לגבי על המחיה וגם לגבי על העץ ועל פרי העץ, רק שהגמרא מדגישה שני דברים, דבר אחד זה שבחתימה של הברכה, בניגוד לרוב הברכות, כאן מזכירים שני דברים, גם על הארץ וגם על הפירות, דבר שני זה שיש הבדל בנוסח בין ארץ ישראל. זה שיש הבדל בנוסח בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. בארץ ישראל אומרים על הארץ ועל פירותיה, כי הוא כרגע אכל מפירות ארץ ישראל, וכך באמת אמר רבי יוחנן שהיה בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ אומרים על הארץ ועל הפירות, וכך אמר רב חיסטה שהוא היה בחול. עד כאן שלושת הסעיפים של הסוגיה הראשונה, סוגיה הזאת דיברה על מה מברכים אחרי פירות שבעת המינים. הסוגיה השנייה מתחילה ממש בשורה הראשונה בעמוד ב', וזאת הסוגיה היחידה שלא עוסקת באופן ישיר במשנה. הנושא שלה זה הברכה האחרונה של בורא נפשות. זה מן הסתם הובא כאן, כי כיוון שדיברנו על ברכה האחרונה של מעין שלוש, אז הגמרא מדברת על עוד סוג של ברכה האחרונה שזה בורא נפשות. על מה מברכים ברכה האחרונה של בורא נפשות? אז אנחנו היום רגילים שאומרים את זה על כל דבר שעליו לא אומרים ברכת המזון או מעין שלוש, אבל בגמרא זה לא כל כך פשוט, ובאמת יש שיטות שלא על כל דבר אומרים בורא נפשות, כלומר שבעצם יש דברים שעליהם אין שום ברכה האחרונה. מה השיטות? אז נדבר על שלוש שיטות וגם נדבר על שלושה סוגים של מאכלים. שלושת סוגי המאכלים זה ביצה ובשר, ששם ברור לפי כולם שיש ברכה אחרונה. מקום שני זה ירקות, ששם יש דעה אחת שאין, אבל שתי דעות שיש. ומקום שלישי זה מים, ששם יש שתי דעות שאין ורק דעה אחת שיש. עוד פעם, בבשר וביצה ברור שיש. בירקות דעה אחת לא, שתי דעות כן. במים שתי דעות לא ודעה אחת כן. אלה הדעות, עכשיו רק נאמר מי אמר מה, נאמר אותם מהכי מצמצם אל הכי מרחיב. הכי מצמצם זה רב יצחק ברב דימי בשם רב וגם הר זוטרה, מקום שני זה רב יצחק וגם רב שימי ברעשי, ומקום שלישי זה רב פאפה ובהמשך גם רב אשי, שהם אומרים שעל הכל, גם על ירקות ומים, יש ברכה אחרונה. אלה השיטות, ועכשיו הגמרא מביאה קושיה על רב פאפה ממשנה בנידה, ששם כתוב את המשפט הבא, שיש דבר שלמרות שהוא טעון ברכה לפניו, הוא לא טעון ברכה אחריו. אז מילא לשתי השיטות הראשונות, זה מובן, כי יש את מים שעליו לא מברכים אחרי. אבל לפי רב פאפה ורב אשי, שעל הכל מברכים אחרי, אז מהו אותו דבר במשנה בנידה שעליו מברכים לפני ולא אחרי? זאת הקושיה, ועל זה הגמרא מביאה שני תירוצים, שלפי שניהם לא מדובר פה על אוכל, אלא על סוג ברכה אחר. התירוץ הראשון זה שהמשנה שם מתכוונת לברכת המצוות, שמברכים לפני מצווה אבל לא מברכים אחרי, זה התירוץ הראשון, זה לא טוב לבני מערבה שהם כן היו מברכים גם אחרי, לכן יש תירוץ שני שהוא אומר שהכוונה היא לברכות הריח, שמברכים רק לפני ריח אבל אין שום ברכה אחרי. זה היה הקושייה על רב פאפה והתירוץ, ועכשיו בסוגריים גם כאן אבי קטע קטן של אגדתה, וזה כיוון שהזכרנו את הביצה ואמרנו שהיא חשובה כמו בשר וברור שמברכים אחריה, אז הגמרא מתארת את החשיבות של אכילת ביצה ומביאה לגבי זה שתי שיטות. השיטה הראשונה זה של רבי ינאי בשם רבי, שהוא אומר שביצה היא יותר טובה מכל מאכל אחר באותו גודל. כלומר, אם אדם אוכל משהו יותר גדול, יכול להיות שזה יותר טוב מביצה, אבל באותו גודל של ביצה אין משהו יותר טוב מאכילת ביצה. זו השיטה הראשונה. השיטה השנייה עוד יותר משבחת אכילת ביצים, ובשיטה הזאת יש שתי דעות. רבין אומר שאם צולים ביצה היא יותר טובה אפילו מאכילת שלושה לוגים של סולת. רב דימי קצת יותר מצמצם ואומר שזה תלוי. אם אוכלים אותה כשהיא צלויה קצת, אז אתה צודק, זה באמת יותר טוב אפילו משלושה לוגים של סולת. אבל אם היא צלויה ממש, אז היא רק יותר טובה מארבעה לוגים של סולת, ואם היא מבושלת, אז היא כבר פחות טובה, והיא רק יותר טובה מכל דבר באותו גודל כמו השיטה הראשונה של רבי ינאי בשם רבי. זה היה בסוגריים לגבי שפחי הביצה, ועכשיו בערך באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לסעיף השלישי של החלק הזה, וזה שוב מחזיר אותנו למשנה, אבל לא להרבה זמן, עוד חצי דקה נחזור עוד פעם להגדתה. במשנה ראינו את שיטת רבי עקיבא, שעל כל דבר שמסביע אותו ונחשב מבחינתו מזון, הוא מברך ברכת המזון, אפילו אם זה סתם שלק, כלומר ירק מבושל. עכשיו גמרא מבררת איזה ירק מבושל יכול להיחשב מזון, אומרת הגמרא, זה כרוב כי הוא מזין. עד כאן פירשנו את המשנה, ועכשיו כאמור אנחנו פותחים סוגיית אגדת המאוד ארוכה, ממש עד השורה האחרונה בעמוד, אבל גם מאוד פשוטה. נראה בסוגיה הזאת שתי ברייתות, אחת ארוכה ואחת קצרה, ונפרש אותם. הברייתא הראשונה מובאת כי כיוון שהרגע הזכרנו שהכרוב הוא מזין, אז הגמרא מביאה ברייתא שמביאה אוסף של מאכלים שונים ומה התרומה שלהם לגוף, ובין השאר לקראת הסוף מוזכר גם הכרוב. אז נראה בברייתא הזאת תשעה דברים שונים, נעבור עליהם מהר עם ההוספות של הגמרא. הדבר הראשון זה אכילת טחול, שזה טוב לשיניים אבל זה לא טוב לבטן, לכן הוא ילעס את זה ואז יירק. הדבר השני זה קרישין, שזה לא טוב לשיניים, אבל זה טוב לבלוע, לכן הוא יבשל את זה טוב טוב, ואז הוא יבלע את זה בלי ללעוס. הדבר השלישי זה ירק חי, שזה עושה שהוא יוריק, כלומר יחביר. רבי יצחק מסביר שזה קורה דווקא בסעודה שאחרי הכזה הדם. אגב, הגמרא מביאה עוד שתי מאמרות של רבי יצחק לגבי ירק, שמי שאוכל אותם לפני 4 שעות, אז גם יש לו ריח רע, וגם זה לא בריא. בכל אופן, עד כאן הדבר השלישי באותה ברייתא. הדבר הרביעי זה כשאוכלים דבר שעוד לא הגיע לגודל המלא שלו, אז זה גורם לעצירת גדילה של מי שאוכל את זה, וזה נכון, למשל, אפילו שהוא אוכל גדי שהוא שמן, אם הוא גדי קטן, אז זה עושה את זה, אבל הגמרא מגבילה את זה שזה דווקא כשהוא ממש קטן, כלומר שהוא לא הגיע אפילו לרבע מהגודל המלא. עד כאן הדבר הרביעי. הדבר החמישי והשישי זה דברים שגורמים לאדם להשיב את הנפש, כלומר ליותר חיות. דבר אחד זה כשאתה אוכל דבר שפעם היה חי, אפילו למשל דגים קטנים. דבר שני, כשאתה אוכל בשר מאזור הצוואר שהוא קרוב למקום הנפש, כלומר קרוב ללב ולמעיים. הדבר השביעי בברייתא שבגללו כל העסק הזה הובא זה כשאוכלים כרוב, שזה טוב למזון, והגמרא מוסיפה שזה גם טוב לרפואה. הדבר השמיני זה טרדין, שזה רק טוב לרפואה ולא למזון. והדבר התשיעי זה לפת, שזה לא טוב לאכול, ואוי לבטן שאוכלת לפת. הגמרא מקשה על זה מרבה שדווקא מאוד אהב לאכול לפת, ויונה שהלפת טוב בתנאי שמקפידים על הדברים הבאים. אביי וגם רב אמר לפניו שמבשלים את זה עם בשר, רבה וגם רבי יוחנן אמר לפניו ששותים יין אחריו, וגם הוא מוסיף את העניין של הבשר, ושמואל וגם רב פאפה אמר שמבשלים אותו הרבה מאוד יותר מהרגיל, אז הוא טוב לאכילה. עד כאן הברייתא הראשונה עם תשעת המאכלים ומה הם עושים לגוף. הברייתא השנייה זה לגבי מאכל אחד, דגים קטנים ומלוכים. מן הסתם זה מובא כאן כיוון שהזכרנו בברייתא הקודמת שאפילו דגים קטנים, כיוון שהם היו חיים פעם, הם משיבים את הנפש, אז עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שדגים יכולים להיות גם מסוכנים. מתי? אחרי שמולכים אותם, אז ביום השביעי, ה-17 וה-27 או ה-23, זה מסוכן לאכול אותם, וזה בשני תנאים, דבר אחד שהם לא צלויים לגמרי, ודבר שני שהוא לא שתה אחריהם שחר. עד כאן שתי הברייתות לגבי מאכלים שונים. כל זה הובא, אגב רבי עקיבא שאמר שעל כרוב מבושל אפשר לברך ברכת המזון. עד כאן הסעיף השלישי של החלק הזה. הסעיף הרביעי יהיה מאוד קצר, הוא מתחיל ממש בשורה האחרונה בעמוד ב', וזה לגבי מה מברכים לפני שתיית מים. אז כאמור המשנה אמרה שמי ששותה מים כי הוא צמא, תנקם אמר שהוא מברך שהכל, ורבי טרפון אמר שהוא מברך בורא נפשות. כאמור מדובר כאן על הברכה שלפני, לא הברכה שאחרי. זה במשנה. עכשיו בגמרא יש שני דיונים מאוד קצרים. הדיון הראשון זה שהמשנה אמרה שהוא שותה כי הוא צמא, אז הוא מברך לפני. מתי הוא לא מברך לפני? כשהוא שותה רק בשביל לשחרר לו משהו שנתקע לו בגרון, שאז הוא לא מברך בכלל. זה דיון ראשון. דיון שני זה כמי פוסקים, כתנא קמא או כרבי טרפון. אז אמר רבא בר רב חנן, לך תראה מה כולם עושים. פוקחא זי מאי עם הדבר, כולם מברכים שהכל לפני ולא בורא נפשות לפני, וכך באמת ההלכה. וזה הגענו בעזרת השם לסוף פרק כיצד מברכים. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים בהתאם לשתי המשניות. המשנה הראשונה דיברה על זה שמברכים על העיקר ופותרים את התפל, ולפעמים אפילו הלחם הוא התפל, כי אוכלים אותו רק בשביל המליח, שאגב אותו אכלו בשביל פירות גינוסר, וכיוון שהזכרנו אותם, אז הגמרא הביאה כמה מאמרות על פירות גינוסר, שרבי יוחנן היה אוכל כמות עצומה, ופניו של רבי אבאו היו מחליקות מרוב שמחה, והשערות של רבמי ורבסי נשרו, וריש לקיש היה מורד, ואגב זה גם דיברו על הפירות בהר המלך, ואגב זה גם על העיר גופנית, ועל כל הכהנים והכהנות שהתחתנו, ולסיום ראינו שצריך בכל סעודה לאכול מלח. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו בעיקר על ברכה האחרונה, חילקנו את החלק הזה לארבע סוגיות. בסוגיה הראשונה דיברנו על מה מברכים אחרי שבעת המינים, רבן גמליאל אמר ברכת המזון, חכמים אמרו מהן שלוש, על זה ראינו שלושה דיונים, הדיון הראשון היה מה המקור, כשהמקור הוא ואכלת ושבעת וברכת, שלרבן גמליאל זה מתייחס לשני פסוקים אחורה, לכל שבעת המינים, ולחכמים רק פסוק אחד אחורה ששם הוזכר רק לחם. הסעיף השני זה לגבי שפוסקים כחכמים, והסעיף השלישי זה לגבי הניסוח, שזה כמו הניסוחים שאנחנו מכירים, והדגישו שחותמים בשני שבחים על הארץ ועל הפירות, ושיש הבדל בין חוץ לארץ שומרים על הפירות לבין ארץ ישראל שומרים על פירותיה. עד כאן הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה זה על ברכה האחרונה של בורא נפשות, שראינו שלוש שיטות, שיטה ראשונה זה רק על ביצה ובשר, השיטה השנייה זה גם על ירק, והשיטה השלישית זה גם על מים. הקשנו על זה ממשנה בנידה שיש דבר שלב לא מברכים אחרי, ותרצנו שזו על המצוות או על הריח, ואגב זה גם ראינו את השבחים של אכילת ביצה. בסוגיה השלישית הזכרנו את רבי עקיבא שאמר שעל כרוב מבושל, אם זה המזון שלו, מברכים ברכת המזון, ואגב זה הבאנו ברייתא שדיברה בין השאר גם על כרוב וגם על תחול, קרישין, ירק חי, דבר קטן, דבר שהיה בו נפש, דבר שהוא קרוב לנפש, כרוב, טרדין ולפת, שזה דווקא לא טוב לאכול, וראינו ברייתא נוספת לגבי דג קטן שמלכו אותו, שהוא מסוכן לאכילה בימים מסוימים, וגם זה דווקא כשהוא לא צלוי לגמרי ושהוא לא שתה אחרי איזה שחר. ובסעיף הרביעי של החלק הזה ראינו את הברכה הראשונה על מים של התנקם הזה שהכל, לרבי טרפון זה בורא נפשות, ואמרנו שכולם עושים כמו תנקם, אז באמת ככה הלכה, וזה דווקא כשהוא שותה כי הוא צמא, אבל אם הוא שותה כי נתקע לו משהו בגרון, אז הוא לא מברך בכלל, כל טוב.